חתוכה וחסן.
חמישי שמח.
ערב טוב, חמישי.
חמישי עגום.
חמישי, לא, חמישי זה תמיד טוב. חמישי זה תמיד טוב.
לא, אני ניסיתי, הלכתי על שתי אופציות, כאילו משהו יתפוס. אבל...
חמישי אנחנו צריכים לכתוב משהו, איזה שיר, המנון, משהו. אני פתרתי את זה, ברכה לא תספיק. צריך איזה משהו קצת יותר מושקע. אולי זה גם ירוץ ברדיו, אתה יודע.
כן. תקבל תמלוגים.
כן, היום אנחנו בחמישי, הפרק שנקרא הסערה, זאת אומרת, אתה יודע, הרגע הזה בחורף שיורד קצת גשם, קצת מתכסים עננים, ואז כותרות העיתונים מבשרות הסערה. אז אני יודע שזה יעבור די מהר, אבל אני מקווה שנהנה מזה בכל זאת. אנחנו נדבר היום על כמה עניינים. אנחנו נדבר על אהרון אפלפלד שנפטר. הלילה. אנחנו נדבר על הסדרה החדשה של רון כחלילי הצרפוקאים.
כן, סדרה מעניינת מאוד. האמת, יצא לי עד כה לראות שני פרקים, אבל...
כשאני חושב על זה, היית יכול להיות צרפתי. טוב, קשה לדמיין את זה.
תלוי את מי אתה שואל. אבא שלי יגיד שיכולתי להיות איטלקי, אתה יודע.
מה אתה מעדיף? מה היית מעדיף?
אני עדיפות. אני בשלי, המרוקאי הכי טוב.
צמצם אותך, אוקיי. אני אשאל את זה אחרי זה. אנחנו נדבר גם על בתי קפה, כמה שנסגרו לאחרונה, ומה זה אומר. אם יש בתי קפה אחרים היום, בעצם באופן סמלי. ואנחנו נדבר על אהוד בנאי והפליטים, נכון?
30 שנה.
30 שנה, תאריך עגול, וחייב לציין את זה בעצם, אי אפשר להבין.
במקרה שלי כן, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל זה בהחלט, יש לזה, יש לי קשר ישיר לאלבום הזה, ולאהוד בנאי בכלל בחיי, אז...
וגם על אמיר קרץ.
כן, אמיר קרטס.
קרטס שגם הוא נפטר לפני מספר ימים.
כן, היוצר והמוזיקאי, חבר להקת רש, בהחלט אנחנו גם מדבר עליו. כן, בינתיים אנחנו נשתדל, אבל אתה יודע, לא להתבחין יותר מדי מהגשם, כמו ישראלים פרובנציאליים שכמונו, שקצת גשם מריד את עולמנו.
רציתי לספר לך... אני מתחיל לבכות רק כשאני דורך בשלולית, זה השלב. עד לפני זה אני...
אני, תשמע, אני רציתי לספר לך קצת היום על התקריות שלי בבוקר, היום שבאתי לקחת את הילדה לגן, ולא יכולנו לצאת מהבית, הרי אני לוקח אותה ברגל, ואז אוטובוס וכאלה. בסוף הזמנתי מונית, לקחתי את הילדה לגן עם מונית. אז אפשר למצוא גם פתרונות יצירתיים לכל העניינים האלה. כן, אני יצאתי מהבית עם גרביים.
זה הזמן להתפנק.
זה סימן לגשם.
זה הזמן להתפנק.
יצאתי הביתה עם גרביים בתיק, אני מתכוון.
אוקיי. יפה מאוד, יפה. הזכרת לי משהו. יאללה, באמת. שפעם, אתה יודע, אני עשיתי את הטעות והלכתי ביום כזה לבית ספר.
נו.
והלכו לי הגרביים, ממש נרטבו עד לשד עצמות, עד לשד התפירות שלהם. וחס וחלילה שאני לא אפסיד יום לימודים, אתה מבין? אז אמא שלי דאגה שאחרי הקפיץ לי גרביים.
נו.
תראה מה זה. גרביים הקפיץ לי לבית ספר.
גם אמא שלי הייתה דואגת שאני אלך לבית ספר, לא משנה באיזו סיטואציה, זה היה הדבר בשבילם, הדבר הכי חשוב בעולם שאני אלך לבית ספר. ובמקרה של אחות של אמא שלי, שאני גדלתי אצלה עד איזה גיל 8 בערך, הילדים שלה, אם היה קצת גשם, הם לא הולכים לבית ספר, אם היה קצת שמש לא הולכים לבית ספר, היום הם בקושי יודעים לקרוא. סתם, אני צוחק כמובן. פרפל ריין, פרינס. Oh,
אז כמו שאמרנו, הלילה נפטר אהרון אפלפלד. אפלפלד, אם אני לא טועה, זה הפירוש הוא דרך אגב שדה תפוחים. ואתה יודע, הדבר הראשון שנזכרתי, כששמעתי שהוא נפטר, זה שלפני שנה, סליחה שאני לוקח את זה למקום כאילו שלנו, אבל אני תכף אסביר, הייתה איזה, פרסמה איזה כתבה והיה כתוב, אבא אשכנזי של חסן וחתוקה. אתה זוכר את זה? ציירו אותנו
האמת,
קצת.
האמת שאני אני לא זכרתי את זה, אבל אחרי שהראית לי את זה קודם, אז כן, אני זוכר שזה פורסם, אבל זה די פרח מזיכרוני, אני חייב לציין.
והיה בזה משהו מאוד מעניין. אתה יודע, זה אומנם הייתה כותרת מאוד, אולי פרובוקטיבית, כדרכם של כותרות בעיתונים, אבל היה לה איזשהו משהו מאוד, מאוד מעניין, ו... צריך להגיד, אהרון אפלפלד, זיכרונו לברכה, כתב המון על השואה.
כתב בעיקר על השואה.
כתב בעיקר על השואה, והוא גם כתב על השואה בזמן שבו לא רצו לשמוע על השואה. או לא רצו כל כך לשמוע מה היה. וכמו שהוא מתאר את זה, רצו לשמוע סיפורי גבורה. והוא התעקש לספר את הסיפור, שלפי דעתו היה המתבקש ביותר מבחינתו. הוא לא יכל לספר סיפור אחר. ומי שכתב את המאמר, בעצם הקביל את זה, אפשר להגיד למה שקרה איתנו, ובעצם זה שכתבנו גם על חוויות שלא הסכמנו שהם ייעלמו. ובסופו של דבר באמת עשו מהפך, צריך להגיד, גם בסופו של דבר אפלפלד גם עשה את השינוי והצליח לדור, הוא זוכה פרס ישראל, כתב אין ספור ספרים, אמרתי שדה תפוחים, הוא שדה בעצמו. והוא התחיל מזה שהוא לא ויתר על מה שהוא מאמין שצריך להיכתב, ומבחינתו הוא אמר, זה חובה. וצריך להגיד, באיזשהו מקום, ההקבלה הזאת היא לא הייתה סתם, בוא נגיד, היא עברה גם במוחו של אפלפלד עצמו, באיזה רעיון, הוא אומר את המילים הבאות, הוא אומר, יש בארץ המון אנרגיות שעוד לא באו לידי גילוי. אנשים שעברו את השואה כמעט ולא כתבו עליה. מעט ממוארים, מעט היסטוריה. אבל כמעט ולא כתיבה של חוויה, פרוזה. כך גם בני עדות המזרח. הם באו לארץ מלאי חוויות, מקצתן משיחיות, עלייה מתוך תחושה משיחית, ומעט מאוד כתבו על זה. יש המון אנרגיות שעוד לא התגבשו ובאה ליהודי ביטוי בספרות. הספרות שישנה היא ספרות ההתיישבות העובדת. זה מתוך הרעיון עם גיל יצקוביץ', שנראה לי אחד הרעיונות האחרונים שלו.
כן, אני מאוד מתחבר לדברים האלה, ובכלל, באופן כללי, אני מאוד מתחבר לאפלפלד. אני גם יכול להבין את השיוך שעשו בכתבה. מי כתב את הכתבה? אתה זוכר? זה לפניך? את הכתבה שדיברת עליה בהתחלה?
אני לא זוכר, אין אותה לפניי.
אבל בכל מקרה, באמת, אני מסכים עם התמה הזאת, כי באיזשהו אופן, אתה יודע, מושאי הכתיבה הם לפחות קטגורית, הם די דומים. זאת אומרת, זה עדיין, זה לא לוותר על על הזיכרון, ולא לוותר על על הגלות, ולא לוותר על הזהות שלך. זאת אומרת שהזהות שלך היא סך כל חלקיך, שזה אומר לא רק העכשיו והמחר, אלא גם האתמול. וזה משהו שהיה מאוד מאוד בולט ביצירה שלו, ואתה יודע, על פניו, גם ברעיונות שיצא לי לראות אותו, לקרוא אותו, איך ש הדברים שהוא אמר והדרך שבה הוא אמר את הדברים, ככה יצא לי להרגיש לפחות שהבן אדם הזה הוא בניגוד אולי לאדם שכותב רק על השואה ועל חוויות שואה. זאת אומרת, באיזשהו מקום זה תיק, אני לא יודע להגיד תיק, זה חתיכת אר שהוא סוחב על הגב שלו כל השנים האלה, מאז היותו ילד שחווה את המראות הקשים והמזעזעים האלה. זה באמת, אתה יודע,
זה מדהים שהוא לא רצה לוותר על זה.
זה משהו שהלך איתו לאורך כל הדרך. אני יכול להגיד לך שהדברים האלה באמת מבחינתי, הם תמיד, זה גם דברים שאני מדבר עליהם. זאת אומרת שבאיזשהו אופן תמיד אבות ישורון מאוד מהדהד לי את ארז ביטון, ולהפך. זאת אומרת, אנשים ששני משוררים שירבו לדבר על הגלות, ולייצר איזושהי שפה שהיא מעין עברית שבורה כזאת, במקרה של ביטון, עברית מרוקאית, עברית רצוצה עם מרוקאית, ובמקרה של אבות ישורון, עברית רצוצה עם יידיש. זאת אומרת, העולמות הם לא כל כך מנוגדים כשהמושאי כתיבה הם זהים. ומה שאני בא להגיד מקודם, שעם כל זה שהתחושה הזאת שהוא סחב את זה על הגב שלו, את החוויה הזאת, ובעצם הוא גם היה מעיד על עצמו, העיד על עצמו כל הזמן שהוא נשאר עדיין אותו ילד, עם כל זה תמיד הוא שידר לי אדם מאוד שמח ולבבי, בניגוד לגמרי גמור, אתה יודע, לבן אדם שמתעסק בנושא כל כך כאוב וכל כך קשה. וסתם אני יכול לתת איזה אנקדוטה אולי חביבה. יש לי חבר טוב מוזיקאי שהופיע לפני פחות משנה באיזה ערב כזה ספרותי, אתה יודע, מה שנקרא ערב כבד במרכאות, עם כל מיני סופרים וחוקרים, חוקרי ספרות, שישבו כולם על במה אחת, והוא הופיע בין לבין. ולפני המופע השולחן הספרותי התכנס לו, ואפלפלד כנראה לא מצא את עצמו שם, או לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל הוא ואשתו פשוט הלכו לשבת עם החבר הזה שלי, עם המוזיקאי, במקום לשבת עם השולחן הספרותי, מה שנקרא. והם ישבו ודיברו, והוא סיפר לו, שכשהוא עלה לארץ, כשאהרון עלה לארץ, באזור שנות ה-50, והתגייס לצבא, אז שמו אותו ביחידה עם עולים. והיחידת עולים הזאת הייתה מורכבת בעיקר מעולים ממרוקו. וכמה שהם לא ניסו, הם לא הצליחו להגות את השם, את שם משפחתו, אפלפלד. ופשוט אחרי מספר ניסיונות פשוט החליטו לקרוא לו אפללו, ולמשך כמעט חודשיים בחייו קראו לו אהרון אפללו, והוא אהב את זה. אז בהחלט איש מיוחד, ואתה יודע, סופר ענק בלי קשר, אם אנחנו לרגע נעצור, כי באמת בנקודה הזאת אני מאמין שהמון דיברו עליו היום והמון ידברו עליו, אבל באמת צריך לומר, סופר באמת ענק.
וגם התעקש על דברים קטנים גדולים, אתה תאהב את זה, קראתי באחת הרעיונות שהוא היו אומרים לו להחליף מילה אני באנוכי ורוצה בחפץ, הוא אומר, אבל אני לא, ככה אני לא מדברים, אני לא כותב ככה. ואני ישר חשבתי עליך גם כן במונחים האלה, לכתוב את הדבר הרזה, הוא אמר, כמו שזה, ולא לנפח ולא להגזים יותר על המידה. אז שוב, אני לא יודע אם לבוא ולהגיד באמת האבא של חסן וחדוק, מבחינתי זה כמובן כבוד גדול, כן? אבל אני לא יודעת כמה האמת בזה, כי אני לא בטוח אם היה לנו אבא ספרותי, ואני גם לא יודע אם לא היה אבא ספרותי.
זה סתם, עזוב, זה לא צריך לקחת את ה...
לא, אני רוצה לקחת דווקא משהו אחר, דווקא זה שאין כל כך במה להתעלות, כי זה מאוד רזה לא רק מה שאתה כותב, זה מאוד רזה זה שאין לך כמעט כלום, וזה שהוא כתב, הוא גם אפשר.
זה חלק מהשבר אולי בעצם. כן, אבל יש לי, טוב, אנחנו באמת נסיים את הדברים, נכבד אותו בזכרו, המפיק שלנו, מפיק של התוכנית נדב אלפרין, ראיין אותו באחת ההזדמנויות לפני כמה שנים, והוציא ממנו איזושהי ידיעה, מה שנקרא, והוא שאל אותו מה השיר האהוב עליו ביותר בשירה העברית, והוא אמר אירופה מאוחר של דן פגיס, ואני אקרא את השיר הזה לזכרו ולכבודו של אהרון אפלפלד. בשמיים, בשמיים פורחים כינורות ומקבעת של קש, סלחי לי, מה השנה? 39.5 בערך. עוד מוקדם, מוקדם, אפשר לסגור את הרדיו. נא להכיר, זאת רוח הים, הרוח החיה של הטיילת, שובבה להפליא, מסחררת, סמלות פעמון, תופחת על פני עיתונים מודאגים, טנגו, טנגו, וגן העיר מתנגן לו. אני נושק ידך, מדם, ידך עדינה כמו כסיית האור הלבנה, הכל יבוא על מקומו בחלום, אל תדאגי, כל כך, כל כך. מדם, כאן לעולם זה לא יקרה, את תראי, כאן לעולם. אהרון אפלפלד, זכרונו לברכה.
שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. רוחו ישליך קו להבל, ירוממנו בומות יעל. לא ברעב יעמות עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב יעמות עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. יחיה יאהב יפעל יעס, דור בארץ אומנם חי, לא בעתיד בשמיים, חיי רוח לא אין די. לא בעתיד בשמיים, חיי רוח.
עוד האוטסיידר, מיוחד במינו.
אריק לוי, כן. עלי רחמו זה.
והנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, הזכיר לי עוד משהו שלא אמרנו על אפלפלד, הוא זכר מה זה להיות יהודי. אני חושב שאנחנו קצת שכחנו פה מה זה להיות יהודים, כי מאוד קל לנו פה.
יצא לך ביבי, אתה יודע.
כן, מאוד קל לנו פה. לא, זה באמת מאוד עוצמתי. הוא יודע מה זה להיות יהודי. אני כל הזמן אומר הרבה פעמים לאנשים, כשמדברים על זהות, שיש שיר של אושו, של צואן קצה, שאושו מדבר עליו הרבה, הוא קורא לו, כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. זאת אומרת, כשהסביבה מתאימה, אתה שוכח את הדבר שהציק לך במקום אחר, ואנחנו מדברים פה על הזהות, במקרה הזו היהודית, הוא זכר טוב טוב את למה זה מציק, ואיך נזכרתי בגלל הסדרה של רון כחלילי, הצרפוקאים, שמגיעים לפה המון המון צרפתים, זה כמובן סדרה דוקומנטרית שהתחילה משודרת מאתמול בתאגיד השידור כאן, והיא מגוללת את סיפור עלייתם של העולים היהודים מצרפת, שהם מגיעים לפה עם המון, ראית קצת, ראית, הם מגיעים לפה עם המון
אנרגיות
טובות, אנרגיות יהודיות טובות, אהבה למקום.
זה האמת מתכתב עם מה שאמר אפלפלד קודם, מה שציטטת, מתוך תחושה משיחית כמעט. זאת אומרת, זה משהו שמאוד בולט באמירה הזאת, באמירה שלהם, לאורך כל הדרך. יש איזושהי משיחה, סליחה על המשחק מילים שיוצא כאן, אבל איזושהי משיכה משיחית לגמרי. זאת אומרת, אתה רואה אותם מדברים מתוך תחושת זהות ושייכות למקום, ומתוך קרבה שמחוברת לתנך,
לארץ האבות. וגם לניסיון, אפשר להגיד את זה, הם גם באו כי יש אנטישמיות בצרפת, וגם הוא הגיע ממקום עוד אנטישמי, והוא זכר את זה כל חייו, ואנחנו קצת שכחנו את זה, את האנטישמיות, והם קצת מזכירים את זה, אבל לא בזה רציתי לגעת, אנחנו נדבר על זה אולי בהזדמנות.
תשמע, אבל האמת שזה היה דבר מדהים בעיניי, כי טוב, אתה תרצה, אנחנו נגיע לזה אחר כך מבחינתי, אבל זה היה דבר מדהים בעיניי.
אוקיי. אני רציתי לדבר כמובן, גם הפרק ששודר בפרמיירה היה הפרק השלישי, שמתחיל לגעת בסוגיה קצת יותר עצובה. והיא, מה קרה ליהודים שהגרו לצרפת לעומת יהודים שהגרו לארץ ישראל? אנחנו מדברים על אותם יהודים, לפעמים זה אותם משפחות אפילו, וגם מתואר בסט. וזה היה מצחיק, באותו רגע אני נזכרתי בתורת היחסות, אתה מכיר את תורת היחסות של איינשטיין, הסיפור שאוהבים להסביר את תורת היחסות הפרטית שלו, היא שאם יש שני תאומים, ואחד נוסע במהירות האור, יוצא לחלל, ואחיו נשאר בארץ, ברגע שהאח מתחיל לחזור, אח שנמצא על כדור הארץ, הולך ומזדקן בעצם. ואפילו שלכאורה עבר אותו זמן, היינו מצפים, אבל לא, בעצם הזמן עבר מבחינתם באופן שונה. אז אפשר להגיד שזה מין תורת היחסות המזרחית או המרוקאית. אותה משפחה, מי שהגרו לארץ, לעומת מי שהגרו לצרפת וחזרו, ואלה שהיו כאילו בחלל, לצורך העניין בצרפת, וצריכו להתברג בכמה מה, אפשר להגיד, מקומות הגבוהים ביותר בצרפת, אם זה בידור, אם זה אופנה, אם זה פיזיקה, you name it, אתה יודע, ומגיעים לארץ והם רואים פה את האחים התאומים שלהם שנשארו על כדור הארץ הזה, ושום דבר כמעט לא השתנה. או השתנה בעצם, אבל לא במובנים טובים, הם לא עברו את המסע הזה, הם לא עברו את הטיול המפעים הזה ביקום. והפעם זה כמובן לא חוקי הטבע, זה חוקים של בני אדם שגרמו בעצם לשינוי הזה.
כן, אבל גם אני אומר, צריך לקחת את הדברים האלה בצורה טיפה מסויגת. כל מה שאמרת הרי הוא נכון וידוע, אבל בסופו של דבר גם אי אפשר מצד אחד להציג את אותם יהודים שיצאו את צפון אפריקה והגיעו לצרפת, כסיפור הצלחה חד משמעי, זאת אומרת, היו שם סיפורי הצלחה מפעימים, על זה אין ויכוח בכלל, רואים את זה כמעט בכל פרמטר, אגב, עד היום בצרפת, וגם עם העלייה שעולים לפה, שחלקים לא מעטים ממנה בחתך סוציו-אקונומי גבוה. אבל גם בסרט עצמו רואים שיש גם אוכלוסייה של סוציו-אקונומי בינוני ומטה, כאלה שאין להם את הכסף לרכוש דירות בנווה צדק, למשל, ומסתפקים בדירה צנועה בנתניה. זאת אומרת,
ההבדל הוא כמובן לא על מעמד הביניים.
צריך לקחת פרופורציות, כי מצד שני גם זה נכון שהיו כאן באמת פשעים כלפי אוכלוסייה המרוקאית, והיו הרבה עכבות בדרך, והיו הרבה דברים, אתה יודע, שאנחנו הרי יודעים ומדברים עליהם וחוזרים ומדברים עליהם, ובצדק. אבל גם מתוך המקום הזה, אנחנו יכולים להגיד שהיה איזשהו ניסיון להביא לכישלון מוחלט. אבל זה לא קרה. לשמחתנו.
אוקיי, אוקיי.
לשמחתנו, אנחנו גם צריכים להיות שמחים בדבר הזה באיזשהו אופן.
אני, קצת קשה לי להיות שמח, אני אגיד לך למה, כי מדובר ב... אני לא מדבר על זה שברור שלא כולם יכולים להצליח, אבל פה כמעט אף אחד לא יכל להצליח. ושם הם יכלו, מה שמדהים שם, שיש להם גם את האינדיבידואליות שלהם. זאת אומרת,
כן, אבל הנה לא... עובדה זה קרה.
אבל הנה עובדה, זה יהיה סיפורה אצלך. חלק מהליטה התרבותית, אתה יודע, יש איזה הבדל של דור.
נכון,
יש הבדל
נכון.
שלם של
אנחנו
דור.
לא, על זה אנחנו לא מתווכחים.
דור מהליטה, וזה קשה, אתה יודע, הם באים לפה והוא ואומר לו, מישל בונג'ה, הסטנדאפיסט, והוא אומר לו, וואי, אם הייתי בא לארץ, מי יודע מה הייתי? ואז הוא מונה כל מיני דברים, כשברור לו שהוא לא יכל להגיע לאן שהוא מגיע, ועיתונאי אחר מספר שאולי הוא היה צריך לבקר את החברים שלו בכלא, ולא לשבת איתם ברובע ה-16 בפריז. ואני אומר לעצמי, תשמע, זה לא קל. אתה יודע, המראה הזאת היא לא קלה.
זה נכון, כי הרי גם עד היום בעצם, שרואים שעושים סקר מול הקהל הישראלי, מה הוא חושב על העלייה מצרפת, בסופו של דבר, הבטם ליין, אם אנחנו מגרדים עכשיו את מכבסת המילים, מה הישראלי הממוצע חושב על העולה מצרפת, זה ארסים. זאת אומרת, הם עדיין מזרחים, זה לא משנה איפה הם גדלו, זה לא משנה באיזה בתי ספר הם גדלו עם החינוך הכי גבוה שיש באירופה, זה לא משנה שהם צרכו את התרבות הכי גבוהה שיכולה להיות, זה לא משנה מאיפה הם באו. בסופו של דבר, עדיין מבחינת התפיסה הזאת, הם עדיין מזרחים.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
הם עדיין ארסים. והדבר הזה... הוא רק מעיד על זה שזה לא באמת, שום דבר לא באמת יוכל לשנות אותך או לא לגרום לך להתנתק מהגורל הזה.
זה יכול להיות, זה היה קצת מדהים, כי באיזשהו מקום מעלית התרבותית הזאת מגיעה לפה ומסתכלת על כולם מלמעלה, גם על אשכנזים קצת מלמעלה. וזה יוצא, אתה יודע, הם קונים בתים שאפילו אשכנזים לא יכולים להרשות לעצמם בג'נטריפיקציות, נגיד, שהם היו שמורות, אפשר להגיד, רק לאוכלוסייה אשכנזית, אז עכשיו גם אוכלוסיות אחרות עושות את זה. זה לא משהו שהולך ברגל.
כן, משתלטים להם על השכונות, מה שנקרא.
וזה יוצר באמת איזה דיסוננס מדהים, שנזכרתי בריצ'רד פריור, שהוא היה סטנדאפיסט, שהוא סיפר יום אחד, הוא נסע, אני לא זוכר לאיזה ארץ מכורתו באפריקה, והוא סיפר, פתאום ראיתי את כל החברים שלי הזרוקים ברחוב, פתאום, הנה הוא מנהל בנק, הנה, זהו פה, הוא אחד הסופרים הנחשבים. תשמע, זו תמונת מראה מדהימה וכואבת.
לא, אבל תראה, גם שים לב, פתאום יש איזושהי התהפכות, ברגע שיש אוכלוסייה חדשה שהצליחה לצבור לעצמה איזשהו הון כלכלי, פתאום סיפורי הצלחה מקבלים גוון פחות סקסי, זאת אומרת, זה פחות... הצלחה נתפסת כביקורת וכסף זה נתפס כדבר מלוכלך ואתה יודע רואים את זה פתאום כמה הם באים מהעשירים האלה ותופסים לנו את השכונות משפטים שלא נאמרו עד כה זאת אומרת זה לא שהיו מצבים בארץ פה בירושלים ובתל אביב שלא היה השתלטות של עשירים על שכונות פשוט האוכלוסייה השתנתה
אתה יודע מה בקיצור הבוטום ליין שלי אם היית הולך לצרפת אולי היית בן אדם, אתה מבין? לא היית הילד הרע של הספרות, היית הילד הטוב של הספרות.
אני רק אגיד לך באמת זה, ואנחנו פה נסיים אולי, אבל שאני חייב להודות שאני גם באתי לסדרה הזאת עם איזושהי תחושה של סדרה פוליטית וסדרה, אתה יודע, שבאה עוד פעם להציג איזשהו מנעד אתני, אבל אני חייב לציין שבפרק הראשון הדמויות בסדרה, האנשים שדיברו, פשוט ריגשו אותי.
באהבה שלהם.
באהבה שלהם ובחיבור שלהם, כי אני באמת אומר לך, אני מאוד מתחבר לדרך הזאת. אני מאוד, מאוד מחובר למקום הזה ולארץ ישראל ולאהבת הארץ. אי אפשר להתווכח. בסדר, אוקיי. אי אפשר להתווכח.
ממליצים על התוכנית של רון כחלילי, הצרפוקאים, משודרת בעצם בימי רביעי בשעה 9 בתאגיד השידור כאן, והיא גם משופעת בהמון מוזיקה. אנחנו נשמע שיר של סלים הללי, אחד המוזיקאים הצרפתים המוכרים.
הללי.
הללי.
סלים הללי.
אוניברסלי דרך אגב, הוא אוניברסלי.
הוא קודם כל מרוקאי, אל תתחיל להפוך אותנו לאוניברסלים. סלים הללי.
אני מחמיד, בקדע טוב. מפרגן לכם. של אבו פירס אל-חמדני. הד חוזר. רחוב רחב בהד, צעדים מחליפים את כל השיעול וקרבים לדלת לאט לאט ומתרחקים מהדלת. יש קרובים שיבקרו אותנו מחר בחמישי של ביקורים, יש לנו צל במסדרון, ויש לנו שמש בסלי הפירות. יש נעם המוכיחה את הסוהר שלנו. למה שפכת את הקפה שלנו על העשב? ויש מלח הנושב מהים, ויש ים הנושב מהמלח. הצינוק שלי התרחב בסנטימטר אחד לכל היונה. אופי על חלב הו יונה, אופי עם הרומיות שלי, וסעי לבן דודי, שלום. הד להד. להד סולם התחתי, שקיפות, וטל מוצף בעולים אל שחרם, וביורדים אל קברה מחורי האופק. קחו אותי אל שפתי אתכם. אמרתי המועיל האנשים נשאר במילות השיר, ואילו טופים צפים על אורם כקצף, והצינוק שלי התרחב בהד למרפסת כבגד נערה שהתלוותה אליי לשב אל חלונות הרכבת ואמרה, אבי, לא אוהב אותך. אמי אוהבת. ייזהר איפה מסדום מחר ואל תחכה לי בבוקר יום חמישי. אני לא אוהבת צפיפות כשהיא מחביאה בחילאה את תנועות הביטויים ומשאירה אותי כגוף הזוכר לבדו את יערותיו. להד, חדר, כצינוק זה שלי, חדר לדיבור עם עצמי. הצינוק שלי הוא תמונתי שלא מצאתי סביבה איש שיחלוק עימי את קפה הבוקר. גם לא מושב שיחלוק עימי את בדידות הערב ולא מראה שיחלוק עימו את אובדן הדרך, כך שאוכל למוצאה. אהיה איפה מה שמבקשים עבורי סוסי הכיבושים, או נסיך, או שבוי, או המוות. והצינוק שלי התרחב רחוב או שניים, וההד הזה הוא הד רחוק מזדמן, עוד אצא מהקיר שלי כצל, הצל החופשי מעצמו, אדון לעצמו, ואצעד אל חלב, הויון האופי עם הרומיות שלי, וסעי לבן דודי, את שלום הטל. זה היה שיר של מחמוד דרוויש, אחד המשוררים האהובים עליי. וקרדיט השיר הזה, כמו ששמת לב, הופיע פה ושם קפה. השיר הזה ספציפית מן הרוביות של אבו פירס אל-חמדני. הרבה קפה מופיע שם בשיר.
הרבה קפה מופיע אצל דרוויש באופן כללי.
כן, כן. בגלל זה, גם בשיר הזה, כל הזמן הריח של הקפה, הריח של הקפה. וקרו הרבה דברים עם קפה השבוע. אז אני לא יכול כל פעם לדע שיש קפה לא להיזכר בשירים שלו. דרך אגב, אתה יודע שגם עכשיו יש כנס אם אתה נוסע עם רכב ואם תופסים אותך עם כוס קפה
כן,
ביד?
כן.
שזה הגזמה פרועה.
האמת שגם הנה ניתן למאזינים איזה סקופ עליך. יש דוקטור שקשוקה, יש דוקטור שקשוקה מיפו, אתה מכיר אותו?
נו.
הוא מסתובב בכיס קבוע עם שקית, שקית מלופפת, בתוך השקית יש לו צנצנת עם פלפל צ'ומה. אתה מסתובב קבוע עם קפה.
עם הקפה שלי שאני...
עם השקית קפה, אתה מגיע לאנשים לבתים, מציעים לך קפה, אתה שולף אותו, שולף את
השקית. זה קורה, זה קורה. זה מוזר, זה הזוי, אבל זה קורה. אני חייב לציין, יש קפה, אני לא רוצה להזכיר אותו, שאני לא אוהב, שהרבה שותים אותו. הנפוץ ביותר, אבל לפי דעתי גם לא משהו. ואני, מה לעשות? קפה זה חשוב. בקיצור, אתה יודע, אם תופסים אותך עם קפה, זה 1,000 שקל קנס או משהו כזה. דרך אגב, קפה שחור. אם זה אספרסו, זה פחות. בקיצור, נסגר השבוע בית קפה, בית קפה בצ'ו בתל אביב. אני, אתה יודע, הרבה שנים לא הייתי שם, אני חייב להגיד, הייתי מיושביו פעם. ועוד כמה אקטיביסטים מזרחים שפתאום לא מדברים, כן?
איפה זה? אני לא מכיר את המקום.
מרכז תל אביב, ליד הקוסם, כן.
אוקיי.
בית קפה סוג שהיה מוסד, סוג שהיה
מוסד.
תל אביב לא... אוקיי. הוא היה מוסד, הוא היה מוסד, אפשר להגיד, גם פגשתי בו הרבה אנשים, גם קראו בו כל מיני דברים מעניינים, בין השאר, נסקופ, תערוכת השירים שלי הייתה שם. פעם הייתה לי תערוכת שירים. באמת, עוד לפני שהכרתי אותך, לפני שהיה לי מי להתחבר וזה, תלינו שם שירים. כל שיר הדפסתי אותו, זה 50 פעם, הצמנתו אותו, אם מישהו אהב אותו, הוא היה תולש את השיר. אתה יודע, אם מישהו רצה, ויום אחד אני אספר לך סיפור, מישהו נכנס, אני שותה את האספרסו שלי. זה הקפה טוב, כן? ומישהו ניגש, בלי לקרוא תולש דף. עכשיו, אני התרגזתי, אמרתי, מה, הוא צריך משהו לקשקש עליו? מה, הוא רוצה לגלגל משהו? מה הקטע? ואז אני רואה, הוא מסתובב והביא את זה לחברה שלו. ואז היא קרה, וקיפלה לארבע, הכנסה לתיק. איזה זיכרון מתוק.
יפה.
הספדתי את בית הקפה בצ'ו, אבל אני חייב להגיד, גם יש בזה משהו קצת עצוב, לא רק מהבחינה הזאת, אבל אופרי אילני גם כתב בעיתון הארץ על מותם של בתי הקפה האלה, שהיו מסמנים איזשהו ביקורתיות, איזשהו... בניגוד למשל לאוניברסיטאות שפעם הם היו המעוז הביקורתי והפכו להיות בעצם חלק מהממסד, אז פתאום הפכו להיות בתי קפה, אתה יודע, מין מקומות שאתה מתאגד בהם, גם כדי לבקר, גם כדי להחליף מידע, וכאילו המקום המסורתי שלהם נעלם.
כן, אבל זה לא נראה לך קצת רומנטיזציה של כל הסיפור הזה.
לא, תורית הרומנטיקה.
לא, אני באמת...
זה קיים.
אני בתורית הרומנטיקה לא קיים פה כלום, כי אני אומר, בסופו של דבר הזירות השתנו, העולם השתנה. לקחת כל דבר שנעלם מהעולם ולתת לו כל מיני פרשנויות סוציולוגיות, בסדר, אפשר. אני לא אומר שלא, אבל אני גם אומר שזה מלווה בהמון... אהבת נוסטלגיה ורומנטיזציה לימים עברו ומה היה ומה לא יהיה. אתה יודע, אפשר ללכת איזה עד הסוף. אתה יכול לדבר על אצטדיוני הכדורגל, איך הם היו נראים עד לפני 20 שנה ואיך הם נראים היום. אתה יכול לדבר על בתי הקולנוע, שפעם היו בתי קולנוע, הם עברו לקניונים, היום הם יצאו מהקניונים, היום אין בתי קולנוע, יש מרכזי קולנוע. העולם משתנה, אתה יודע, אפשר לאהוב את זה, אפשר פחות לאהוב את זה. אני פחות מודה, פחות מגלה סנטימנטים למקומות, באופן כללי. לזיכרונות דווקא כן, דווקא שסיפרת את הסיפור, זה נגע בי, אני אומר את האמת. אבל כשמודיעים על איזשהו, מה שנקרא, so-called מוסד בישראל, כל בית קפה שישבו בו כמה ידוענים, או איזו מסעדה, אז זה לא מזיז אצלי שום דבר מיוחד. אני חייב להודות, אני מאמין שזה... שיש לזה איזשהו ערך סנטימנטלי לאנשים, שיש לזה איזשהו ערך מסמן למקום, ואני מקבל את זה והכל טוב, אבל בעיניי זה, אתה יודע, זה יותר רומנטיזציה, זאת אומרת, תוציא מזה רומנטיזציה, לא יישאר כלום. בסופו של דבר זה חנות לממכר קפה. אתה יודע, בחדר היה בית קפה אחד שהיה כזה אגדי, ואני זוכר אותו כמו בחלום, כי אבא שלי היה יושב אצלו, קראו לבעל המקום מוריצ'ו, זה ככה, אני גדלתי, כן? שככה קראו לו מוריצ'ו, והיה לו איזה דיינר, שאני רק כמו דיינר אמריקאי בלב העיר, בהרברט סמואל, אגב הוא עד היום סגור ונו, ולפני שנה, שנתיים, כתבתי בפייסבוק, איזשהו פיסת זיכרון מהבית קפה הזה, בתור ילד שאבא שלי לוקח אותי למוריצ'ו. אז כתבה לי, הנכדה שלו, מסתבר שהיא איכשהו הפוסט הזה התגלגל אליה, והיא קרא את זה, וכתבה לי שנורא ריגש אותה מה שכתבתי על סבא שלה, מאוריציו.
יפה, יפה. זה... אני רוצה להגיד לך...
מאוריציו, אבא שלי הפך אותה למוריצ'ו.
יפה, הוא בדרכו שלו, שינה אותו וקירב אותו. דרך אגב, אתה אומר, אם תוציא את הרומנטיזציה לא ישאר כלום, אני אומר לך, בלי רומנטיקה, מה זה משנה כבר מה יש?
אני סבבה.
עוד שתי עצות על קפה, לפני שנעבור, דרך אגב, התימנים גם שותים את הקליפות של הקפה, אתה יודע מה זה? קוראים שזה גישר או משהו כזה, אומרים שזה מאוד מאוד טוב לבריאות. אז המלצה, אם אתם הולכים לזה חנות
הרגילים. אני סומך עליכם בקטע.
קליפות של הקפה לגמרי.
בקטע של הבריאות אני סומך על תימנים.
יש איזה פרדוקס קטן, אומרים שקפה, על פי חוקרים, הוא קצת מקצר את התוחלת חיים של התאים, כי הוא קצת מקצר אותם בצדדים. אבל מצד שני, כשאתה שותה קפה, אתה בזמן שלך, הוא מותח לך את הזמן. אתה קולט את הפרדוקס פה?
לא, אבל אני אומר, תוריד לי את הקפה, לא נשאר יותר מדי בשביל מה. זה... קפה זה אחת הסיבות העיקריות לחיות, אני חושב.
יאללה, מרגול, שהיא כמו קפה בעצמה, קדימה, קצת אנרגיה.
יאללה, מרגול.
כאן בקפה על המרה, האוויר עומד והראש שחרחר. כן, בקפה על המרה, לא רוצים לחשוב מה יהיה מחר. כל הפנים עיניים, כל המיתרים מתוחים מאוד. כאן אהבה ומוות, מתחבקים כל עוד ממשיכים לרקוד. חשוב אפול כאן בקפה על המרה הרעב גדול החדבה פרועה יד הנוגה שולחת את סוסי הפרש של הקמעה אוי מנגינה רותחת הוא מוכרח לבוא הוא הבטיח לי כאן בקפה על המרה זה השיר שלנו והוא שלי
טוב, אנחנו עכשיו הגענו לדבר על 30 שנה לאלבום הראשון של אהוד בנאי, אלו הוא אהוד בנאי והפליטים, אלבום עם הלהקה כמובן, עם יוסי אלפנט זיכרונו לברכה וז'אן ז'ה גולדברג זיכרונו לברכה, גם סמטנה שיזכה לחיים ארוכים שם מנגן על הבאס, והחיבור הישיר לחיים שלי מהאלבום הזה, אני באמת אנסה לקצר כי זה באמת שלוש תחנות, ובאמת הסיפור הזה מתחיל לפני איזה 18 שנה שחבר טוב שלי עומרי התקשר אליי ואמר לי אני ורותם שהוא עוד חבר טוב נוסעים להופעה של אהוד בנאי בשוני מה אתה אומר אתה בא איתנו? ואמרתי לו איזה בא איתכם אחי אני בבסיס וניתקתי את השיחה והתבאסתי מזה מאוד והדבר הזה ידהד לי וישב לי בראש אחרי כמה דקות התקשרתי אליו ואמרתי לו עומרי בוא תאסוף אותי האמת מה שאני אוהב בחברים שלי הם לא שואלים שאלות, לא איך תצא, מה תעשה, מה פה, מה שם, אמר לי אין בעיה אחי באים לאסוף אותך, באמת באו לבסיס, ברחתי מהבסיס באותו יום עם המדים, עליתי על האוטו, נסענו לשוני, הגענו לשוני, באתי, הגענו 10 דקות לפני תחילת המופע, אנחנו מגיעים, מסתבר לנו שאין כרטיסים למופע. אני אומר לה, דיברנו עם הקופאית, ניסינו לשכנע אותה, מניפולציות, תראי אותי, אני על מדים, ברחתי מהצבא במיוחד בשביל ההופעה, כמה עולה הכרטיס, אנחנו מוכנים לשלם כפול, לא רצינו, אתה יודע שעשו לנו הנחה, להפך, אנחנו מוכנים לשלם כפול, הביאה לנו את המפיקה, אחראית, עניינים, דיברנו אליה, ווואלה, נשארה אטומה, בשאלה. התבאסנו רצח, כבר הסתובבנו לכיוון של המכונית, ורותם, שתמיד היה לו איזה ראש קרימינלי, אמר לנו, בואו. הלכנו איתו, לא יודעים לאן אנחנו הולכים, הלכנו לאורך החומות. אמרנו, עצרו רגע, עצרנו, עוד לא הספקנו להסתובב, הבן אדם, אופ, כבר אתה רואה אותו מאחורי הגדר. ראינו מה טוב, אני ועומרי קפצנו, בסוף לא רק שלא היינו ב... לא רק שהיינו בהופעה הזאת, גם ישבנו שורה שנייה, וזו הופעה שאני לא אשכח בחיים, ויצאנו מההופעה הזאת, אז זה היה דוכן של דיסקים, ושם בעצם קניתי את האלבום הזה, שכאילו, אתה יודע, אני התחלתי דווקא לשמוע את אהוד בנאי, מהאלבום הרביעי שלו, שיצא ב-96, כשהוא יצא אני הייתי בן 13, אני שמעתי, אתה יודע, את כל המוזיקה הזאת, לא בזמן אמת, אז באמת האלבום הראשון של אהוד בנאי, האלבום הזה המדובר, זה קניתי אותו באותו יום שם. ואחרי כמה שנים, בערך שנתיים אחר כך, עברתי לגור בתל אביב, תקופה מאוד קצרה, זה היה כשיצאתי מהצבא, והייתי כזה באיזשהו תהליך של דתי, לא דתי, לא ידעתי מה הולך איתי, מנסה לשמור שבת, לא מצליח לשמור שבת, מניח תפילין, הולך עם ציצית... לא היה ברור מה קורה איתי, ובאותה תקופה באמת זה היה תהליך בחזרה בתשובה של אהוד בנאי, ואני לא יודע אם זה היה קשור גם לתהליך שאני עברתי, אבל אני יכול להגיד שהבן אדם הזה מאוד השפיע עליי, וסביר להניח שהיה איזשהו לינק בכל הדבר הזה. ובאותה תקופה בתל אביב חיפשתי עבודה במטבח, אמנם הייתי צעיר, הייתי רק בן 20, אבל כבר אז היה לי 5 שנים ניסיון במטבחים, חיפשתי עבודה במטבח, וכל מקום שהלכתי היה מלא עבודה, כן? אבל כולם או פתוחים בשבת או מוכרים לו כשר, ולא הסכמתי בתנאים האלה, אמרתי אני חכה עד שנמצא משהו שמתאים לאורחות חיי, בינתיים עבדתי במשמרת, אחראי משמרת לילה באיזו פיצוצייה בפלורנטין, והמשכתי לחפש במטבחים, מצאתי איזה מטבח נראה לי קומפלט, באמת, הציעו לי שכר מאוד גבוה, הייתי מבסוט, הגעתי לשם עם האופניים בבוקר, איך שהגעתי, דבר ראשון, השף הצרפתי במקום, זה היה בבית קפה ברחוב גורדון, אומר לי, במבטא צרפתי, אני לא אעשה את המבטא כי אני גרוע בלעשות זה, אבל מבטא צרפתי כזה נוכח, אמר לי, רואי, תעשה לי בבקשה M&G, אמרתי לו, שו M&G, מה זה M&G? אומר לי, אג זה אג, זה ביצה, והם, אתה לא יודע מה זה הם? אמרתי לו, לא, הוציא לי אריזת נייר, פתח אותה, אני רואה נקניק. אמרתי לו, תגיד נקניק. אז אמר לי, כן, זה נקניק חזיר. אמרתי לו, טוב, חכה רגע, אני כבר חוזר. לקחתי את האופניים ונסעתי משם. חזרתי הביתה לפלורנטין, הגעתי לרחוב העלייה, אני רואה אדם עם כובע מצחייה, מאגב, עם כובע מצחייה וציציות כזה בחוץ. פתאום נתתי ברקס באופניים, אמרתי, לא יכול להיות שזהו. אמרתי, לא יודע, עצרתי. חיכיתי שהוא יתקרב אליי, פתאום אני רואה אהוד בנאי. לא האמנתי, חשבתי אני בחלום. ישבתי, סיפרתי לו את הסיפור הזה על שוני, סיפרתי לו את הסיפור על M&G. הוא הזמין אותי לבוא לחזרה שהייתה לו באותו יום ברחוב המלאכה, נתן לי את הכתובת והכל, הגעתי באמת בערב לכתובת, ולא היה לי אומץ לעלות, ישבתי שם למטה ושמעתי את המוזיקה. כמה חודשים אחר כך, חזרתי מתל אביב לחדרה, באוטובוס חזרה, שאני חוזר הביתה, אני פוגש חברת ילדות שלא פגשתי שנים. החברה הזאת אומרת לי, חזרת לאמא שלך, אמא שלך שכנה שלי עכשיו, וזה, תבוא, תקפוץ אליי בשבת, נשב, נדבר. אמרתי לה, סבבה, באמת לא התראינו המון זמן. ישבתי אצלה, פתאום הגיעה מישהי, חברה שלה, לא ידעתי מי זאת, ותוך כדי שאנחנו יושבים ומדברים, אני אומר לה, אתה יודע, יש היום הופעה של אהוד בנאי בגן שמואל. אולי נלך להופעה. אז היא צחקה ואמרה היא פחות בקטע של אהוד בנאי, אבל החברה שלה, זאת שישבה איתנו, כבר שבועיים שגעת אותה להופעה, ואז היא כזה בצחוק אמרה, הציעה, אולי תלכו ביחד. ואנחנו חשבנו שזה לא רעיון גרוע, ובאמת הלכנו ביחד, יצאנו מאצלה ביחד באוטו של החברה, הגענו אליה, התארגנה, הגענו אליה, אני התארגנתי, ואז נסענו להופעה.
תן לי לנחש.
למחרת, אמא שלי שאלה אותי, מי זאת הבחורה הזאת שהייתה פה אתמול? אמרתי לה, זאת אשתי לעתיד. ובאמת אנחנו ביחד כבר מאז 16 שנה.
ותראה משהו, אתה מוציא את הרומנטיזציה מהסיפור הזה? סתם, אי אפשר. יש שם את הכל.
אהוד בנאי, ממשיך לנסוע. Bye.
נוסע לאט, פסים עולות מתוך הוואדי, מבעד לחלון פתוח, חליל רחוק נמזג ברוח, מעיין זורם נפתח בי. הלב שקפה הפשיר, לא חוזר לעיר, ממשיך לנסוע. הלב שקפה הפשיר, לא חוזר לעיר, ממשיך לנסוע.
טוב, אנחנו
הלב שקפה הפשיר,
והלב... הוא לא חיתן אתכם דרך אגב, הוא לא מוסמך.
אבל הלב באמת לא רק הפשיר, הוא גם נשבר השבוע עם מותו של אמיר קרטס, יוצר ומוזיקאי שאני מאוד אוהב לאורך השנים, מאוד אוהב את המוזיקה שלו, ובאמת, אתה יודע, אפרופו אהוד בנאי, אז יש מוזיקאים להמונים, ויש מוזיקאים לבודדים, מה שנקרא. ויש וונאבי, גם במקרה הזה וגם במקרה הזה, אבל איפה שאתה מרגיש שזה הדבר האמיתי, אז אתה נמשך לזה כמו, אתה יודע, זה חוקי טבע, אתה לא יכול להתנגד לזה בכלל, ומשהו ביצירה שלו, של אמיר, עם רעש, זה משהו שהיה לי מאוד ברור כבר כנער, ששמעתי מוזיקה, ששמעתי את האלבומים האלה של רעש, בעיקר רעש, רק רעש, ואחר כך תמימות, זה אלבומים שהרגשתי שיש שם איזושהי גרעין של אמת, ואיזושהי נדירות באמת שמאוד חסרת בנוף המוזיקלי.
והוא גם נפטר השבוע, הוא נפטר השבוע.
נפטר השבוע ממחלה, לצער.
גיל יחסית צעיר, ודרך אגב,
53.
הוא היה בין השאר, מהדמויות שלפעמים עוברים בבת שהוא. אתה יודע, היו שם דמויות, טיפוסים, ואי אפשר לפספס את הטיפוס הזה עם הכובע. די שתקן, אני חייב לומר, רוב הזמן.
והוא כתב טקסטים מדהימים, כן. וכתב מוזיקה מדהימה, ובאמת אנחנו רוצים לכבד את זכרו בשיר החדש, בעצם שיצא עכשיו עם אותו. מידיעה אני אומר שהוא היה מתוכנן לצאת קודם, אבל לא הספיקו וכאלה, ועכשיו הוא יצא. אז אלה זכרו של אמיר קרטס, זיכרונו לברכה, באמת, באמת קשה. ושנדע
על הרחמו, אנחנו מסיימים את התוכנית בעצם עם השיר הזה.
חלום בלהות.
חלום בלהות. נגיד תודה לאורח שלנו, לנדב אלפרין, ולטכנאי איליה צ'רנישוב, ושנעבור את הסערה הזאת בשלום.
אמן. שבת שלום.
ומקרבות רחוק חטפתי עפר בכפות הידיים. בניתי בשבילך ארונות מחול, האם שערה מתקרבת האם את קוראת בשמי? זה רק אני המגיע הביתה, עלו מקרבות